טוב, ברוך השם, השיחה בענייני השעה הייתה לכם. אני אוסיף רק משפט אחד, בעזרת השם כולכם תיקחו ותתפללו, ואם ככה מתפללו. אז נגיד רק עוד משפט אחד בהקשר של מתוך מה מתפללים, באיזו גישה, באיזו רוח. לפני כמה שנים בצוק איתן, אז בדיוק מישהו הזמין אותי לדבר בהזכרה של קרובת משפחה שלו, ואז לפניי דיבר שם איזה רב שאמר ימים קשים, ימים קשים לעם ישראל. אז טוב, אז אחריו אני דיברתי ואמרתי, אלו לא ימים קשים, אלו ימים מרוממים שיש להם השלכות קשות, שיש להם היבטים קשים. אז מאוד חשוב לדעת, גם כשמתפללים שלא יהיה נזק וצער לאף יהודי, אבל לא מתוך תחושה של חרדה ומסכנות ומה יהיה, אלא מתוך תחושה של רוממות. ברוך השם, סוף סוף עם ישראל זז, עושים משהו, יוזמים. כן, יש לזה גם מחירים, אבל ברוך השם שזוכים. בעל התניא אומר, הוא אומר את זה על המלחמה ביצר הרע, אבל זה נכון לכל מלחמה. מה? המשל שהוא מביא בעל התניא זה היאבקות של שניים. כששניים נאבקים, אז מי שמנצח זה לא בהכרח מי שיותר שוקל יותר או חזק יותר פיזי, וגם לא בהכרח מי שיותר מאומן, אלא מי שיותר נוכח כרגע. אותו דבר, אז בעל התניא אומר, גם בהתמודדות עם היצר הרע, זה עיקר העבודה היא להיות נוכח, להיות חי, להיות פעיל. וגם בתפילה להיות בחיות, ואז התפילה פועל טוב. אז אנחנו ממשיכים ביסודות התפילה, ועכשיו יחד עם פרשיות השבוע, אז שהתחלנו אחרי בראשית ונוח, גם בהתחלה, גם שבוע שעבר דיברנו על בהקשר של תחילת הבריאה, ירידת הגשמים הראשונה, ועכשיו נמשיך עם פרשיות השבוע בנושא של התפילה והאבות. טוב, המקור הראשון זה המצווה להתפלל שהזכרנו. אומר הכוזרי, אומר הכוזרי, ולא יבטא בתפילתו על דרך המנהג והטבע, זאת אומרת ההרגל, כמו הזרזיר והבבאגה, כלומר טוקי, אלא עם כל מילה מחשבה וכוונה בה, ותהיה העת ההיא לב הזמן ופריו. כלומר התפילה, זמן התפילה הוא לב הזמן, כלומר זה לב היממה והפרי. לב, זאת אומרת מרכז שמנביע חיים, ופרי זה התכלית. אז הזמן של התפילה הוא גם לב וגם פרי, כלומר הוא גם מנביע חיים לכל שאר היום, והוא גם התכלית. מה התכלית של החיים? שהם יהיו מחוברים למקור החיים, שיהיו חיים אלוקיים. תפילה, זה הזמן שאנחנו הכי פונים אליו בצורה הכי ישירה ובלתי נמצאית. אומרים, אתה, לא לומדים עליו, כמו כשלומדים תורה, אלא מדברים איתו. אז במובן הזה, זה באמת הקשר הכי ישיר. אז התפילה היא לב הזמן ופריו, ויהיו שאר עיתותיו כדרכים המגיעים אל היתהי. כל מה שאני עושה בין תפילה לתפילה, זה להכשיר את הקרקע לזה שהתפילה הבאה תהיה ממקום יותר מרומה. יתאווה קרבתו, כלומר של זמן התפילה. מתי כבר התפילה הבאה? שבו מתדמה ברוחניים והתרחק מהבהמיים. בזמן התפילה הרי יש באדם צדדים נשגבים וצדדים יותר נמוכים שהם יותר אמצעים, ובזמן התפילה אנחנו יותר מתחברים, מבטאים את המקום הכי עליון בנו. ויהיה פרי יומו ולילו השלוש עיתות של תפילה, והסדר הזה שני דפים. והסדר הזה מהנפש כסדר המזון מהגוף. מתפלל לנפשו וניזון לגופו. שני דברים. יש הקבלה בין התפילה לבין האכילה. מה פועל המזון שמכניסים לגוף? שני דברים. א', תחזוקה שוטפת. אנחנו כל הזמן מוצאים אנרגיות, אז צריך להכניס אנרגיות. ודבר שני, צמיחה, גדילה. אותו דבר, התפילה לנפש. היא גם סוג של תחזוקה שוטפת, כמו שנראה, וגם צמיחה. זמן של צמיחה. ומתמדת עליו ברכת התפילה, עד עת תפילה אחרת, כהתמדה על כוח סעודת היום, עד שיסעוד בלילה. כמו שאדם אוכל, ואז אחרי כמה שעות הוא נהיה רעב, ואז הוא אוכל עוד פעם, אז ככה גם אדם מתפלל. ואז מה קורה? בכל אשר תרחק את התפילה מהנפש, היא הולכת וקודרת, הנפש. ומה שפוגע אותה, נזקי העולם. מעצם זה שהיא עוסקת בדברים חיצוניים. אז קשה להיות מחובר גם החוצה וגם פנימה בו זמנית. אז הוא מחובר יותר, אבל גם הוא צריך להתפלל. כי כמו שאמרנו, בתורה לומדים עליו, בתפילה מדברים איתו. אז תפילה היא מביאה לקרבה שאין בתורה. למרות שהדבר יותר בסיסי. נלמד על זה הרבה, עזרת השם, על היחס בין תורה לתפילה. אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נמדור. כל שכן, מה זה אפילו מעצם הזמן שעובר, שאדם מסתובב פה בעולם. כל שכן, מביאו הצורך לחברת נערים, לנשים, ורעים. כלומר, כל אלה שיש לו לדבר איתם דברי תורה. כלומר, שקשר איתם הוא לא על בסיס של תוכן. וישמע מה שיעחיר זקות נפשו, מדברים כאורים וניגונים שתיתי הנפש אליהם, ולא יוכל למשול בה. ואת יש דברים שלא תלויים בנו. אדם שומע כל מיני דברים שעושים לו לא טוב, ואין לו דרך להימנע מזה. נוסעים באוטובוס, שומעים אנשים מדברים, היום כבר רואים פרסומות בכל מקום על מכירות הבתים, ואבן מכיר תזעק שטויות, ולא יוכל למשול בה. אז אפילו אם אני מגיב, אפילו אם אני מגיב בדחייה, אבל אני כבר נמצא בעמדה של מגננה ושחיקה. ובעת התפילה מתהר נפשו מכל מה שקדם והתקנה לעתיד. כמו אדם במשך היום מזיע, אני צריך מתי שלא לעשות מקלחת, גם כדי להתנקות ממה שהיה, וגם זה מרענן לקראת ההמשך. אז ככה התפילה היא כמו המקלחת לנשמה, כי היא מסתובבת בעולם הזה, נשחקת, ואז גם מתנערים ממה שהיה, כאילו סוף סוף חוזרים הביתה, לדיבור האמיתי שלי, וזה נותן את הכוח להמשך. אז התפילה היא חיבור של החיים למקור החיים. וזה שורש הקשר שבין התפילה לבין האבות. אולי נתחיל בבית מייחס להורים, בכלל, גם להורים שלנו. יש, בעשרת הדיברות, אז הם מחולקים לשני לוחות, חמש וחמש. הלוח הראשון עוסק בבין אדם למקום, והלוח השני בבין אדם לחברו. הלוח הראשון זה אנוכי השם, לא יהיה, לא תיסע את שם השם, שבת. הלוח השני, בין אדם לחברו. לא תרסח, לא תגנוב, לא תנאף, וזה נבחה את שקר. איפה נמצא כיבוד הורים? בלוח הראשון, של בן אדם למקום. ואת יחס להורים, זה לא בן אדם לחברו, הוא לא מתחיל מבן אדם לחברו, הוא מתחיל מבן אדם למקום. זאת אומרת, יחס להורים זה לא, טוב, מגיע להם, הוא כך השקיעו בנו ונתנו לנו וזה, אז צריך להתייחס להם יפה ובכבוד. זה לא מתחיל מזה, זה גם זה קיים כמובן, אז זה לא מתחיל מפה. יחס להורים מתחיל מזה שהם מקור החיים, הם שותפים לקדוש ברוך הוא, בהבאת החיים שלנו לעולם. אז היחס להורים הוא יחס למקור החיים, שזה משהו מופלא, אלוקי. זה לא מגיע לו, לא מגיע לו, הוא מבין אותי, לא מבין אותי, התייחס אליי יפה, לא התייחס אליי יפה. זה לא מתחיל מזה. זה מתחיל מזה שיש פה פלא אלוקי. לכן זה גם מגיע לרמות ששום יחס אחר בין אדם לחברו לא היה, זה לא היה נכון בהקשר הזה, כמו הסיפור על רבי טרפון. כשאמא שלו יורקת עליו, הוא ממשיך לכבד אותה, וזה לא אמור להיות ככה. אבל הורים זה משהו אחר. גם הורים, יש גבולות של בריאות הנפש, של הילדים, אבל הבסיס של היחס הוא משהו אחר לגמרי. כי זה לא משהו בחיים, אלא יחס למקור החיים. בתור עם ישראל, יש לנו את האבות האישיים שלנו, את ההורים שלנו, ויש לנו את האבות והאימהות, אבות האומה, ואימהות האומה. ומשם באה התפילה. ממקור החיים. מקור שלוש. רבי יוסף ורבי חנינה אמר, תפילות אבות תקנו. רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידים תקנו. שתי שיטות. שיטה אחת, פשוטה, למה מתפללים שלוש פעמים ביום? הרי המצווה להתפלל היא מצווה להתפלל. אבל למה שלוש פעמים ביום? למה שחרית, מנחה וערבית? אז שיטה אחת בגמרא, כנגד התמידים. עבודה שבזמן בית המקדש שיטה עבודה בפועל, ביום. יש לנו עבודה שבלב. זה אומר, שחרית כנגד תמיד של שחר, לכן זה גם באותם שעות, מנחה כנגד תמיד של בן הארבעים, וערבית כנגד הפעולה של הקורבנות בלילה. נדבר על זה. מזרות אישי. שיטה שנייה, תפילות אבות תקנו. אברהם אבינו תקן תפילת שחרית, יצחק אבינו תפילת מנחה, ויעקב אבינו תפילת ערבית, כמו שגמרא מפרטת. כלומר, אנחנו צריכים לגשת לתפילה מתוך ידיעה שעכשיו אנחנו נפגשים עם ערך שאבות שתלו בנו. אומרים הרבה פעמים, אבל הנה, דוגמה אחת, במקור ארבע. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרחם עלינו, וכו'. אז מצביע לשון של, רגילה של תפילה. נכון? יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. מבאר הרב, הפלא של תיאור הרצון כלפי מעלה, כלומר, כשאנחנו אומרים יהי רצון מלפניך, הוא בהבדלה רבה, הוא מאוד מאוד שונה, מהותית, ממהות הרצון, שאנו מתארים ומשיגים אצלנו. הנבראים המוגבלים והמשתנים והמוכרחים מיסוד חייהם והווייתם. זאת אומרת, אנחנו נבראים, אנחנו מוגבלים, אנחנו משתנים, אנחנו מוכרחים להיות. הקדוש ברוך הוא לא נברא, הוא מקור הכל. הוא לא מוגבל, הוא אינסוף. הוא לא משתנה, כי הוא היה והוא יהיה. הוא גם לא מוכרח שום דבר. אז כשאנחנו אומרים שהשם רוצה, או כשאנחנו מבקשים מהשם יהי רצון, זה לא כמו שאני אומר, אני רוצה. ואז אני אומר לקדוש ברוך הוא יהי רצון, הכוונה, תרצה בבקשה. זה לא אותו דבר. כי הרצון שלנו והרצון האלוקי הוא לא אותו דבר. אומר הרב, כל תוכן הרצון אצלנו איננו כי אם איזה הכרח מלובש בלבוש של רצון. זאת אומרת, כשאני אומר אני רוצה, תמיד יש בזה שני רבדים. הרובד הראשון הוא רובד של הכרח, ועל גביו יש רובד של רצון. כלומר, אומר הרב, שורה רביעית, במקום, מוכרחים אנחנו לרצות בכלל, אלא שאנו, בתואר מיוחד, חופשים להלביש את הרצון שלנו בתוכן זה או בתוכן אחר. זאת אומרת, אין לנו בחירה חופשית האם לרצות או לא לרצות. אנחנו חייבים לרצות. בעצם יתנו בני אדם, תבוע בנו רצות. יש לנו בחירה מה לרצות. לרצות כך או לרצות אחרת. אבל עצם קיומו של הרצון בתוכנו, הוא לא בבחירה. מה? לא יודע. מה השם? אסתר. ככה השם ברא אותנו. הוא נתן לנו את המתנה שנקראת רצון, והוא נתן אותה לא בצורה שנבחר בה, אם לרצות או לא לרצות, אלא הוא ברא אותנו בעלי רצון, וישאיר לנו את הבחירה מה לרצות. כל אחד בהקשר שלו. ברור שאם מישהו עיוור חירש אילם פיגור עמוק, אז בסדר, אז הוא לא בעל רצון. אבל החיים שלו הם לא שלו. הוא תלוי באחרים, בהכל. אבל אדם בריא, כי הבריאות של החיים, זה אומר שיש לאדם רצון. למה, את שואלת, למה השם נתן לנו רצון? כי דיברנו על זה בשבוע שעבר. השם ברא את העולם כדי שתהיה הדדיות, כדי שתהיה אהבה, שתהיה שותפות. שותפות צריך רצון. אז כדי שלא נפספס את העיקר, אז הוא נטע אותה, נטע בנו רצון. כי אדם שאין לו רצון, הוא לא אדם. מספרים לך שמישהו עשה משהו. זאת אומרת, וואו, יפה. הוא אומר, כן, אבל הוא היה חייב לעשות את זה. אה, לא חוכמה. נכון? כי אם זה לא מתוך רצון, זה לא מיוחס אליו בכלל. נגיד שמישהו, שהשתמשו בגוף של בן אדם, כדי לפוגע במישהו אחר. כאילו, זה בריון. לקח גוף של בן אדם ודרך, כאילו, הפיל אותו על מישהו, והמישהו השני נפגע. אז מי ייפגע? רק מי שיחזיק את הבן אדם, לא הבן אדם עצמו, נכון? למה? כי הוא לא רצה. אז אם לא רוצים, זה לא הוא עשה. למי מיוחס המעשה? לבעל הרצון. מה השם?
הודעה.
נכון. לרצון שלנו יש גם חולשות, וזה גם תשובה לשאלה, למה השם הכריח אותנו שיהיה לנו רצון. כי כל דבר שאנחנו רק בוחרים בו, שהוא מתחיל מהבחירה, יש בו חולשה. הרצון שלנו, הוא עולה ויורד, ויש בו גם שריטות, שריטות שלנו. אז אי אפשר להישען רק עליו. חייבים שיהיה יסוד מוצף שהוא יותר גבוה מהרצון שלנו. מצד שני, זה חייב לעבור דרך הרצון שלנו. אז גדול המצווה ועושה. אבל עיקר העניין, כשהם מקיימים את המצוות, יש מקיימים אותם מתוך רצון. ככה, זה הצוואה של דוד המלך לשלמה. אמר לו, דע את אלוקי אביך, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. מתוך רצון, ככל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות הוא מבין. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מסתכל עליי כשאני מקיים מצווה, עיקר מה שמעניין אותו, זה מה הרגשתי בזמן שקיימתי את המצווה, ועל מה חשבתי בזמן שקיימתי את המצווה. כי עצם קיום המצווה, ברמה הטכנית, זה לא העניין. גם קוף יכול להניח תפילין, גם פרה יכולה לטבול במים, זה לא טהרה, ולא קדושה, ולא מצווה, לעשות את המעשה. אלא לרצות לעשות, לסמוך בזה, להכיר בזכות הזו, ובתוך זה גם להכיר שזה לא מתחיל ממני, אלא שאני זוכה לעשות את רצון השם, שזה המצווה ועושה. אז אני גם חייב וגם רוצה. זה השילוב הכי שלם בחיים. זה כמו שמתחת לחופה חותמים על כתובה. מה זה כתובה? התחייבויות. נכון, מה החתן מתחייב לכלה, מה מתחייב לו? מה, זה לא נראה קטנוני? מה, ברגע הזה רק רוצים לתת אחד לשני הכל. למה להתחייב? כי זה יותר חזק. כי הרצון שלנו הוא עולה ויורד, יש גם משברים. אז כשאני יודע שאני לא רק רוצה, אלא גם חייב, אז יש לי את שתי היכולות, גם של הרצון וגם של המחויבות. אותו דבר, זה גם כן משהו שקשור מאוד מאוד לקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין האבות, שהוא קראת איתם ברית. מה זה קראת ברית? זה בדיוק השלב שאני אומר, אני לא רק רוצה, אני גם חייב. ואז זוכים לגם וגם. מה שאין כן כלפי מעלה, שכל יסודו של הרצון בכללותו, מאיפה בא הרצון? מה זה הרצון? מי המציא את הדבר הזה שנקרא רצון? הקדוש ברוך הוא, כמובן. אז מה זה רצון? הוא עניין של הוויה ממקור עליון, מאור אינסוף, שאין לו שום צד לתאר שם איזה תיאור, מעוצם הקדושה והרוממות, והרצון בכללותו, הוויה היא מגזירת מלך. ועל כן אנחנו אומרים, יהי רצון, כלומר, תהווה רצון, תעשה רצון, לא תרצה, כי זה לא כמו לבקש מהקדוש ברוך הוא, תרצה את זה ולא את זה, כי זה רצון אנושי. אנחנו אומרים, תחולה, תהווה רצון, יהי רצון מלפניך. אז מה זה מלפניך? וגם מלפניך, כמו לצאת מלפניו, זה לא לצאת ממנו, זה לצאת מלפניו. מה לפניו הכוונה? קרבתו, נכחותו, כמו שכתוב, ויצא מלפני פרעה. כלומר, הוא לא היה בתוך פרעה ואז פרעה הקיא אותו, או ילד אותו. הכוונה, ויצא מלפני פרעה, הכוונה מנוכחותו, מקרבתו. אז יהיה רצון מלפניך, הכוונה ממקום שבו פוגשים את נוכחותך, את קרבתך. אז יהיה רצון מלפניך, אז המילה מלפניך היא באה להורות שהרצון הזה, שמדברים כאן, כלפי מלך עולמים, אינסוף, אינו עניין של תכונה או נטייה שהיא מתארת את העצמיות והתוכיות של הנוטה כנראה והמתכוון או והמתקן, כבר מי שמכונן את המציאות. אלא פעולה שעומדת מלפני הפועל, זאת הפנייה שלו כלפינו, הוא מתהווה, הוא מתפעלת מגזרתו. כלומר, זה לא שלהגיד, השם רוצה, זה להקטין אותו. הוא לא רוצה, הוא מעל למושג רצון. הוא ממציא אותו, הוא מחולל אותו. אז יהיה רצון מלפניך, הכוונה, אנחנו מבקשים שאנחנו יעשה רצון כזה. ואת הטבע... להגיד השם תרצה, זה לחשוב שאני מבין שאני נפגש איתו, שאני רוצה אותו ואת הרצון שלו. רק תסיד את השם, סליחה. אבל אם אני אומר רצון מלפניך, הכוונה שתחולל רצון כזה שינבע ממך. ואז אני מדבר על הנביאה, לא על השם בעצמו. אני לא יכול לבקש ממנו להשתנות. אני יכול לבקש שבהנהגה שלו את העולם, שהרצון שלו, כלומר גוון ההופעה שלו במציאות יהיה כזה. במידת החסד, במידת הרחמים. אני מדבר על המידה, לא עליו. אני לא יכול להגיד לו, תשתנה בבקשה לכבודי, אני כל כך מבקש יפה. מה, לא תעשה לי טובה? כי זה לא הוא. כי הוא, לאלה או לאלה מכל, ביחתיו ושירתיו ושבחתיו ונחמתיו, דמרן בעלמה. הקדוש ברוך הוא עצמו הוא למעלה מכל מה שאפשר גם לקרוא לו רצון. כי כל תואר, כל שם, כל כינוי הוא הקטנה. הוא אינסוף. מה אני יכול להגיד על אינסוף? כלום. אחד הוא מיה תהילה. כי הדרך הכי טובה לבטא את הצורה הכי מדויקת, של מה שאנחנו יכולים להגיד על הקדוש ברוך הוא עצמו, זה לשתוק. אבל אני מדבר. אז אני צריך להזכיר לעצמי שאני לא מדבר עליו, אלא על הנגתו. אז אני אומר, יהיה רצון מלפניך, שתופיע כלפינו ככה, בצורה הזאת, באיכות הזאת, בסגנון הזה. זה מה שאומר הרב, שורה שלישית מלמטה, ואת הצביון המיוחד של הרצון, את האופי, את התדר של הרצון, אנו ממשיכים. מצד קשר הקודש שלנו. זאת אומרת, תפילה, בקשת הרצון האלוקי, יהיה רצון לפניך, זה סוג של תקשורת. בשביל תקשורת צריך שניים, שמבינים אחד את השפה של השני. אז אותו דבר, כשאנחנו מבקשים בקדוש ברוך הוא בקשה, כשאנחנו מתפללים, אנחנו מדברים על אותו רובד שאנחנו יכולים. לא מדברים עליו, אלא על התקשורת שלו איתנו. על פי מידת השגתנו וכישורנו, בקדושה העליונה, אז זה שלנו, אז זה אלוקינו. כלומר, זה שאנחנו מכירים בו כאלוקים, כריבון, כמקור הכוח, ועוד משהו. ועל פי מידת המורשה שלנו, המוטבעת בנו מכוח קדושת האבות. זאת אומרת, החיים שלנו, החיים של עם ישראל, אז הם כפולים. כלומר, זה שני גוונים, שני יסודות, שמבוטאים בפסוק, תורה קיבה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. עם ישראל קיבל תורה. תורה היא דרך החיים שלנו, היא החיים שלנו, היא נשמת החיים שלנו, ואותה ציבה לנו משה. משה רבנו. אבל מה אנחנו אומרים? שאותה תורה שציבה לנו משה, היא מורשה קהילת יעקב. מה זה מורשה? מלשון מה? ירושה. מה זה ירושה? ירושה זה משהו ששייך לי, לא כי קניתי אותו בשוק, כי בחרתי בו ולא בו. ירושה זה משהו ששייך לי כי אני. כלומר, זה משהו שהשייכות שלו אליי מבטאת את עצם הזהות שלי. לא איזושהי בחירה מסוימת נקודתית שלי, אלא את מי שאני. למשל, יש איזו השלכה להלכה, נגיד, כשקונים משהו, צריך לעשות מעשה קניין. כלומר, זה שאדם אומר לשני, תמכור לי בבקשה, אמרו לו, בסדר, אני מסכים למכור לך, אין לזה שום תוקף הלכתי. חייבים לעשות מעשה קניין, הגבהה, נשיכה, או אם זה משהו שאי אפשר, נגיד, אם זה קרקע, אז להחליף מנעול, לשנות משהו במציאות, שהוא יכיל במציאות את הקניין. ורק אז יש לקניין תוקף מבחינה הלכתית. זה בקניין. אבל ירושה, לא צריך לעשות כלום. ברגע שהמוריש נפטר, היורש זכה. גם אם זה קרקע באמריקה, הוא לא צריך לעשות כלום. זה שלו. למה? כי זה דבר שהוא שלו, כי הוא. אז הוא כבר הוא. הוא לא צריך לעשות בשביל זה משהו. הוא. התורה היא מורשתי, ציבה לנו משה. אבל היא גם מורשה כדעת יעקב. היא חלק מאיתנו, היא עצם הזהות שלנו, היא אנחנו, אנחנו היא. היא שלנו עוד לפני שקיבלנו אותה ממשה. וקיבלנו אותה ממשה רבינו. זה גם ה-DNA שלנו, כמו שאברהם אבינו, אומרים חזק, קיים את כל התורה. איך? נעשו לו שני כליותיו, כשני רבנים, שהיו נובעים ומלמדים את התורה. הם דווקא כליות, למה לא התחול בעלבלב? איזה ביטוי אתם מכירות עם כליות? מוסר כליות. כלומר, המוסריות שלו הייתה כל כך מדויקת, כל כך זקה, כל כך שקופה, שמתוך המוסריות שלו הגיע לכל התורה כולה. מה השם? אז תורה היא גם אנחנו וגם ציווי. אז לכן, אז השם אלוקינו, אלוקים זה אדון, מקור סמכות. נכון, לכן כל מקור סמכות נקרא בתורה אלוקים. שופטים נקראים אלוהים. נכון, ונקרא בעל הבית אל אלוהים, אמנו של אחידו מלכת ואהו. אשר ראשון אלוהים, ישלם שניים לראהו. הקדוש חומר משה רבנו, ראה נתתיך אלוהים לפרו. כלומר, אתה הריבון שלו, אתה תגיד לו מה לעשות. אז השם אלוקינו, זה האמירה שאתה אומר לנו מה לעשות. אתה אדוננו, אנחנו מקבלים אותך עלינו. אבל אנחנו אומרים לא רק השם אלוקינו, אלא גם אלוקי אבותינו. שזה בא לבטא, ועל פי מידת המורשה שלנו, המוטבעת בנו, מכוח קדושת האבות, גם מהמקום הזה אנחנו פונים אל השם. על כן מתאימו הביטוי, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. כלומר, יהי רצון מלפניך, אנחנו מבקשים שהשם יהווה רצון מלפניך, כלומר, דרך הנהגה, דרך הופעה שלו במציאות, ומאיזה מקום אנחנו באים לתקשר איתו? כי הוא משני, דרך שני ערוצים, דרך זה שהוא אלוקינו, ודרך זה שהוא אלוקי אבותינו. כלומר, דרך זה שאנחנו שומעים בקולו, מקבלים את עולו, ודרך זה שהחיים שלנו נובעים ממקום כזה שהוא קראת איתו ברית. שמחובר אליו במהות. עמוד 2. שירה מיום? תהילה. אמת לא פרשים. אמרנו שהקשר עם הקדוש ברוך הוא לשני דברים. כי קיבלנו עול מלכות שמיים, וכי זה מוטבע בנו. אז אלוקינו... זה התייחסות לצד הזה שקיבלנו. יש לנו קשר כי קיבלנו את עולך, ולוקי אבותינו יש לנו קשר כי אתה עשית אותנו כאלה עם קשר. אז כשפונים לקדוש ברוך הוא בצורה שלמה, זה תמיד גם וגם. אז לא כל ברכה אומרים את זה, אבל בכמה מקומות יסודיים מזכירים שזה כך. ואז מבקשים יהי רצון הזה, שהרב קוק מבאר אותו כאן, זה יהי רצון שאומרים לפני אמירת פרשת התמיד, בבוקר, בקורבנו. ואז אומרים, יהי רצון לפניך, השם אלוקינו אלוקי אבותינו, שתרחם עלינו. מה זה שתרחם עלינו? אומר רב, שורש הקדושה התמידית. המתאימה לקדושת התמיד והשפעתו על תוכן התפילה. זאת אומרת, יש איכויות של מפגש עם הקדוש ברוך הוא שהן זמניות. זאת אומרת, יש איכות מיוחדת של פגישה עם הקדוש ברוך הוא שהיא תלויה בזמן מסוים או במקום מסוים. כלומר, יש זמנים שהם זמני קודש, שבתות, ימים טובים, חודש. יש מקומות שהם מקומות קדושים ששכינה שורה בהם. מה נורא המקום הזה? אין זקים בית אלוקים. אז לא כל מקום הוא כזה, ולא כל יום שבת. אז יש מקומות שמיוחדים, זמנים שמיוחדים. אבל יש גם איכות של קדושה תמידית. אז זה שהקדוש הוא מופיע ביום מסוים, או במקום מסוים, כי השם בחר במקום הזה, נכון? המקום אשר יבחר השם. או כי השם בחר להתגלות ביום הזה. הוא יצר את הזמן הזה עם האיכות הזאת. אבל יש גם קדושה תמידית. אז מה הקדושה התמידית מלמדת אותנו? אומר הרב, נקרא שוב, שורש הקדושה התמידית, המתאימה לקדושת התמיד, את זה קורבן התמיד מבטא. כי יש קורבנות שמבטאים אותם לרגל שהם ביטוי של אירוע מסוים, של פגישה מייחוד מסוימת עם הקדוש ברוך הוא, למשל קורבן תודה או חטא. קרה משהו, אדם חטא בשוגג, עכשיו הוא עושה תשובה, הוא רוצה להתקרב להשם, אז הוא מבטא את ההתקרבות החדשה הייחודית הזאת בזה שהוא מביא קורבן. או אני יודע מה, אישה ילדה בן, היא מביאה קורבן תודה. אדם סיים תקופת נזירות, מביא נזיר. אז קרה משהו, שהוא מזמן את הקורבן. וחוץ מזה, מקריבים קורבן כל יום, בבוקר, בין הארבעים. למה? ככה. כי גם עכשיו יום. אז כל יום, אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. כלומר, כל הזמן. אז מה זה מלמד? אומר הרב, שורש הקדושה התמידית, המתאימה לקדושת התמיד והשפעתו על תוכן התפילה, היא קשורה בהכרה שבפנימיות יסוד החיים שלנו מונח אוצר קדוש, יקר ומרומם מאוד, שהוא מצד עצמו עומדו למעלה מכל פגם. זה שאנחנו יכולים להקריב קורבן כל יום, ממילא גם מצווים להקריב קורבן כל יום, מה זה אומר? שתמיד, כל יום, אנחנו ראויים לקשר כל כך עמוק עם הקדוש ברוך הוא. מתאים לנו. כי הפנימיות שלנו, הרי אנחנו לא תמיד מרגישים ככה. נכון. אבל מה שאנחנו מרגישים לא קובע מי אנחנו. מאוד חשוב לזכור שחוויית החיים היא החוויה של החיים, היא לא החיים. כלומר, החיים הם לא הצורה שבה אנחנו חווים אותם. אבל בחוויה וגם במעשים לא תמיד אנחנו תיאורים. אבל בנשמה, כן. לכן חשוב מאוד, כדי שיהיה לנו מודעות עצמית שלמה, אמיתית, עם פרופורציות, ודעת שקודם כל מי אני? נשמה תאורה. זה מי שאני, נשמה תאורה. על הנשמה הזאת יש כל מיני ציפויים, של תודעה, של רגשות, של רצונות, שהם לא תמיד תאורים. אבל קודם כל, מי אני? נשמה תאורה. לכן חשוב כל בוקר לקום ולומר את זה. להזכיר לעצמי. אז צריך לזכור שבפנימיות יסוד החיים שלנו מונח אוצר קדוש, יקר ומרומם מאוד, שהוא מצד עצמו עומד למעלה מכל פגם, קשור בהאור האלוהי הממולא צחצחות אין קץ, ויושר וצדק, חסד ואמת, אהבה וגבורה ומלא תמיד. אלא שהצורך של ירידת הנשמה וקישור ערכי החיים בתחומים מצומצמים, עצם ההגבלה של העולם הזה, כי כל דבר בעולם הזה מוגבל, ובתכונות חומריות, כלומר לא רק שהוא לא מוגבל, גם הגבולות שלהם גבולות של חומר, והחומר הוא עצל, והחומר הוא אגוצנטרי, החומר הוא לא מתחשב, הוא לא עדין. אז ההכרח הזה, הצורך הזה, שהחיים יופיעו בתוך מסגרת כזו, הוא מביא את האפשריות של הטבעה, של ירידה, ושל שיקוע תמידי במעבי החטא. מה זה חטא? מלשון מה? החטאה, פספוס. אדם יכול להחטיא את עצמו, להחטיא את המפגש עם המהות שלו, כי הוא נסחף אחרי משהו חיצוני, והוא מזהה בטעות את החיצוניות הזאת עם העצמיות שלו. אז יש בעולם הזה, כל הזמן אנחנו בעולם הזה, יש כל הזמן, כמו שהזכרנו קודם, תהליך של שחיקה, כי המציאות החיצונית משפיעה עלינו כל הזמן. אז מה עושים? אומר רב, ולעומת זה פועלתי ההעלאה התדירית מיסוד קדושת התמיד, עולת תמיד. מה זה עולת תמיד? התעלות תמידית. אנחנו, יש, נכון, יש מצב של שחיקה בעולם שכל הזמן פועל, מצד שני יש גם תהליך של התעלות תמידית באותו עולם, באותם חיים. עולת תמיד באותיות תולה, שדורשי רשומות יזכרוה. איזה תולה? כלומר, התולה האוכל איתו, מארס בהדרגה, ומחלה את החוסן של אור החיים אשר לעוז הקודש, לפעולתו התדירית, המארסת תדיר. כלומר, יש אריה טורף. או אני יודע מה, יש פיל שיכול לעבור ליד עץ ולהפיל אותו. אבל גם תולה יכולה להפיל עץ. איך? לאט לאט, מכרסמת, בפינות, לאט 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 לאט. ובשביל שלב, עץ נופל. בחיים שלנו, אותו דבר. עיקר הסכנה, יש שאלת ישרים? שניהם. בהקדמה, אז הוא כותב הרמח"ל, אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי העירה האמיתית ומה הנופיה, איך נקנה אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו, זה בדיוק על זה הרב מדבר, על ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו, אז מה יקרה? אומר הרב, הלא תשכח ותלך אף אפי שידענו חובתה. מה זה תשכח ותלך? תהליך. וכמו נגיד, יש מצב שאדם נוסע ברכב וצמיג מתפוצץ, שלא נדע. טוב, שלא נדע, זה נדיר, זה לא קורה הרבה. אבל יש הרבה מצבים שנהג נוסע והוא מרגיש שיש חוסר יציבות, או שהוא רואה שהוא שורף המון דלק לאחרונה, ואז הוא מסתכל ורואה שחסר האוויר בגלגל. אבל איך זה קרה? לאט לאט, יש כל מיני דליפה של אוויר. אבל לא שמים לב, כי זה לאט לאט. נכון, תזכו בשירות לאומי. לא שמים לב, אבל יש שחיקה. כי מבחינתנו נשארנו אותו דבר. אבל כן, אבל יש שחיקה. מה שנקרא חוק האנטרופיה, החוק השני של התרמודינמיקה. כל מערכת שואפת מסדר לאי סדר, בקצב גובר והולך ובלתי הפיך. כלומר, כל דבר טבעי נשחק, הולך ונשחק. אז כנגד זה, הקדוש ברוך הוא ברא את הכוח הנגדי, שגם כל הזמן מושך אותנו למעלה. אומר הרב, ובה הקדושה של התמיד. הפועלת תמיד, בלא הפסק, עלייה של השמחה, עולת תמיד. כלומר, לא עולה במשך התמיד, אלא עולת תמיד, הכוונה, העלאת התמידיות. והיא מנצחת. אמרנו, אם יש שני זרמים כל הזמן, אחד למעלה ואחד למטה. אז מי אמר שהזרם של למעלה הוא זה שנצח? אומר הרב, היא מנצחת את ההשחתה האיטית התדירה. למה? מפני שהיסוד הפנימי של הנשמה, עלו קודש קודשים. מראש צורים הראינו. ראש צורים הכוונה ראשית היצירה. זה אנחנו, אנחנו במהות. יש רצון שמאפיין את המהות שלנו, ויש רצון שמבטא את זה שאנחנו נמצאים בעולם הזה. שיש בו הרבה לחצים ופיתויים וקריצות מכל מיני כיוונים. אבל זה לא אותו דבר. למרות שאדם יכול לקרוא לזה אני רוצה, וגם כלפי הדבר השני הוא מרגיש אני רוצה. אבל זה רצון שבא לא מאותו מקום. כי רצון של קדושה הוא מבטא את מי שאני באמת. ורצון שהוא לא של קדושה, אז הוא מבטא את מה שקורה לי כשאני נפגש עם מציאות זרה שאני לא מספיק חזק כדי להתמודד איתה. אז זה לא אותו דבר. אז מה קובע שהעצמיות שלנו, מה גרם לזה שהעצמיות שלנו היא טובה, היא טהורה? קדושת הזאת. שגם הם הם יסודות התפילה, המשלימים את קדושת התמיד, כנגד אבות גם כן תקנו, כאשר תקנו כנגד תמידים, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. כלומר, זה יסוד גדול. כל מקום שיש מחלוקת בחזל, זה לא באמת מחלוקת שכל אחד חושב שאני טועה, אלא זה שני היבטים, שכל אחד מאיר צד מסוים, בחינה מסוימת במכלול הזה. אז ככה, אם מישהו אומר תפילות כנגד אבות תקנו, והשני אומר תפילות כנגד תמידים תקנו, אז זה לא מחלוקת כסחנים. כל אחד אומר לא נכון, אתה לא מבין. אלא זה שתי בחינות, שיש להם מכנה משותף. מה המחנה המשותף? אומר הרב, קדושת התמיד, ממה היא נובעת? מקדושת האבות. זה שהחיים שלנו באמת הולכים ועולים, את זה יעסקו בנו האבות. כי מה זה, איך מתחיל הקשר של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו? תראו את הערה 2. אומר שפת אמת, שתי המילים הראשונות של הקדוש ברוך הוא ליהודי הראשון, לך לך. מה זה לך לך? תהיה בדרך. זה לא תלך למקום מסוים, תעבור מנקודה א' לנקודה ב', לכן גם הקדוש הוא לא אומר לו לאיפה ללכת. רק אומר לו, תהיה בתנועה. לך לך. אומר שפת אמת, כי זה צריך להיות תמיד רצון האדם. רק לשמוע ולקבל מה שאינו יודע. שאין שיעור לידיעתו יתברך כראוי. אז עבודה היא להיות בטל יותר ויותר תמיד. הרב סידו קוק זצ"ל אמר ששמיים זה לשון רבים של שם. כלומר, איפה זה? שם. ואז כשאני מגיע, שם, שם, שם. כי זה כמו אופק. וכל מה שאני מגיע, נפתח לי אופק חדש. אז ככה בתהליך רוחני, כל צעד, כל דבר, הוא רק הכנה, פתאום קולטים כמה גודל עוד יש לפנינו. אז זה בדיוק, יש עלות מדי. ומתוך ההשקפה הבהירה, שיש כאן אור קדוש מופלא, אסור בסביבה של תוכן המחה את אורו, ומונע ממנו את הוד זוהרו, הרחמים מתגוללים להושיע. כלומר, אחרי שאומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אז מתוך זה אנחנו מבקשים תרחם עלינו. כלומר, כשמבקשים תרחם עלינו, זה לא, אוי, אנחנו מסכנים, אנחנו עלובים, מה, לא תרחם עלינו, לא יפה לך. כי זה לא לנסות לעשות מניפולציה רגשית על הקדוש ברוך הוא. שהוא כל כך, שהוא לא רוצה להיטיב לנו, כאילו, אנחנו כל כך מסכנים, נראה לו כמה אנחנו עלובים, אז טוב, הוא לא יוכל לעמוד בזה, ובסוף יוותר לנו. זה לא בקשת רחמים. אלא בקשת רחמים, הכוונה, שיש פה, או, מתי מרחמים? שיש בו, שאני מרגיש שיש פוטנציאל ענק, שהוא לא מצליח להתממש. נגיד, אני לא מרחם על פרה שלא יודעת לדבר, אבל אם יש ילד שאני רואה שהוא רוצה להגיד משהו ולא מצליח, אני מרחם עליו. מה קורה מרחם? אני מרגיש, אני רוצה שיתממש הטוב השלם הזה שאני יודע שקיים בו ושיכול להופיע בו. אז מהמקום הזה, שיש כאן מהכרה, שיש כאן אור קדוש מופלא, אסור בסביבה של תוכן המחאה את אורו, ומונע ממנו את עוד זוהרו, הרחמים מתגוללים להושיע. לעלות מאפלה לאורה, שתרחם עלינו. טוב, עד כאן להיום. אז כן, שנזכה להרבה רוממות ושמחה וקדושה וגבורה תוך כל ישראל. באמת, קמנו הבוקר לעולם יותר נקי. ברוך השם. תענה רשעים אגדיה. הם ושותיהם ובניהם ובנותיהם בכל אשר להם.